והנה הכתוב עולה מלמטה למעלה. על איזה כתוב מדבר? הכתוב בישעיהו. שמה אומר לנו הכתוב בישעיהו? והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמות ודעת, יראת השם היא אוצרו. זה מה שאומר לנו הכתוב בישעיהו. ודרשו רבותינו, מה זה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמות ודעת? זה סדרי המשנה. זרעים מועד נשים, נזיקין קודשים, טהרות. שכל אלה הם חלקי החוכמה כולה, כשהחוכמה עוסקת בשישה נושאים. כלומר, חוכמה בכלל, יש לה שישה תחומי התעסקות, לפי החלוקה בין גשמי לרוחני. כי יש בעולם או עניינים גשמיים, או עניינים רוחניים, או עניינים שמורכבים מגשמי ורוחני. תודה רבה. הגשמי הוא המקום והזמן, האמצעי זה האישה והאיש, האדם, שהוא אמצעי בין החומרי לרוחני, והמופשט זה הדמיון והשכל. בסדר? אלה הם שלושה תחומים. תודה רבה. אלה הם שלושה תחומים. עכשיו, כל אחד מהתחומים האלה מתחלק לשניים. כן, המקום והזמן, המקום גשמי יותר, הזמן מופשט יותר, כנגד זה זרעים מועד. באדם יש אישה ואיש, האישה חומרית, האיש רוחני, אז אם כך יש נשים נזיקים. כמו כן, בתחום המופשט, הדמיון והשכל, קודשים טהרות. ענייני הקודשים שייכים יותר לתחום הדמיון, וטהרות לשכל המופשט. אז אלה הם ששת תחומי החוכמה. אומר לנו הכתוב, ואף על פי כן יראת השם היא אוצרו. זאת אומרת, אם אין יראת שמיים, אין מה, עמוד למדהה, אם עמוד השמאלית, 17 שורות מלמטה, כן, אם אין לאדם יראת שמיים, אז כל החוכמה הזאת היא, במקום להיות לתועלת, היא לנזק, היא מזיקה. זה מה שאמרו, משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה, ואלה לו, אמר לו, הרפת בהן קו חומתין, אמר לו לב, אמר לו, מוטב לא העלית. כן? זאת אומרת, אם אנחנו מכניסים קור של חיטין, דיינו חצי טון חיטה, דרך, מכניסים לתוך המחסן, בלי לערב, בתוך החיטה הזאת, קצת אחר יבש, דיינו קו חומתין, אז אנחנו גורמים לזה שהחיטה לא תישמר כראוי, זה יגרום לתסיסה ודלקה, היה עדיף בכלל לא להכניס את זה. זאת אומרת, החוכמה, כשאיננה מחוברת אל העירה, היא מזיקה. מה? כל חוכמה שהיא. בין חוכמת התורה, בין חוכמה כללית, אם איננה באה על רקע של עירה, יש בה סכנה. מדוע? אנחנו הסברנו את זה בשיעורים הקודמים, שבהם היית בוודאי, שהאדם מול האינסוף דומה לנקודה. אז כיוון שלנקודה אין רוחב, אז השפע אינסוף איננו מעוקב, יכול לעבור. מה שאין כן, ברגע שהאדם מגדיל את נקודת עצמו, אז ביחס לעצמו הוא גדל מאוד. אדם יכול להתרחב עד להיות שמן במיליון קילומטר, או אפילו מיליון שנות אור. הוא שמן מרוב חוכמה. חוכמה אדירה, מקיפה אותו. אבל ביחס לאינסוף הוא הפך להיות מחסום. הוא חוסן את השפע הזה. ולכן מצאנו, אצל הגויים במיוחד, רתיעה מן החוכמה. כן? למשל, בלז פסקל, אחד מחשובי הפילוסופים של הנוצרים, אומר שהשכל זה מעכב את הדבקות. אם יש לאדם שכל, הוא לא יכול להיות דבק באלוהים. כן? ככה אמר פסקל. עכשיו, לכאורה, יש הרבה היגיון בדבר הזה. אכן, זה נכון. ברגע שאני קונה לעצמי שלמות אנושית, אז אני יוצר לעצמי איזה מין ספירה עצמאית, אוטונומית, איזה מין בועה, שמעכבת את שפע האינסוף לחול בי. נכון? ולכן יש כאלה שמעדיפים את הבורות. מה שאין כן, מה שאומרת הגמרא, ולפי הפירוש של המהר"ל, שאם יש לאדם מלכתחילה, לפני שהוא עוסק בחוכמה. נו, גמרתם שמה להשתולל? לפני שהאדם עוסק בחוכמה, יש לו יראת שמיים, דיינו יחס של פתיחות אל האינסוף. ברגע שיש לו יחס כזה, כל חוכמה שהוא ילמד, לא רק שזה לא יהווה מחסום, זה יגרום ליתר דבקות. וזה מה שאומרת הגמרא. והיה, אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמות ודעת, כלומר יש לך הרבה מאוד חוכמה, בתנאי שיראת השם היא אוצרו. אוצר, בעברית קדומה פירושו,
מחסן.
כלומר צריך משהו להכיל בו את החוכמה הזאת, שהוא היחס הנכון. האמת היא שהיה משפט גאוני, שהיה משתמש בו הרבה, רבנו הרב צבי יהודה קוק, בהרבה מאוד סוגיות. משפט של שלוש מילים שאפשר לדעתי לטבל בו הכל. והוא המשפט, הכל תלוי בגישה. אתה קיצרת אותו, אפילו אמרת תלוי בגישה. אבל הכל תלוי בגישה. זה משפט אדיר. כל נושא יכול להיות תמה או טהור לפי הגישה. אז זה בדיוק העניין. היחס אל החוכמה מותנה, היחס החיובי אל החוכמה, מותנה ביראת שמיים מקדימה. צריך קודם כל ביראת שמיים. הכל תלוי בגישה.
איך פסקל היה נוצרי טוב?
כי היה לו מידות טובות. נכון, היה לו בעיה עם זה. אני בהחלט מסכים איתך. עכשיו, אז עכשיו יוצא לפי זה שלפי המהר"ל, אין לבחור בין להיות או ירא שמיים או חכם. כפי שלצערנו הרב קיים בחינוך בימינו, בעולם הישיבות אגב, בין היתר. שיש מקומות שאומרים, צריך להיות ירא שמיים, ולכן אל תהיה חכם. יש מקומות שאומרים, תהיה חכם, לכן אל תהיה ירא שמיים. כן? זה חילול השם, גם פה וגם שם. כן. מה, להיות ירא שמיים פשוט לכל אחד? אני לא בטוח שזה פשוט בכלל. אז כנראה שזה לא פשוט. כן, זה מאוד מאוד לא פשוט להיות ירא שמיים. ירא שמיים זה חוכמה עצומה. כן? זאת אומרת, אפשר לומר, זה אחת הנגזרות המתבקשות מן הענווה. כן? שאדם צריך להכיר את עצמו ככלי קיבול. לא פשוט בכלל, כן.
זה תיקון המידות.
זה תיקון המידות, ודאי. ירא שמיים זה שם כולל לכל תיקון המידות. אז בואו נראה עכשיו מה שנאמר כאן. והנה הכתוב עולה מלמטה למעלה עד השניים האחרונים. כן? אמונת זה עוסק בזרעים, דיינו בחומר. איתך עוסק בזמן, קצת למעלה, יותר מופשט כולי. עד שני האחרונים, הם החוכמה והדעת, שניהם חוכמה מופשטת. ועל סדר זה מיוסדים שיטה סדרי, שדיברו בכל חלקי המציאות. כן? מה זה שיטה סדרי? כלומר, שישה סדרי משנה. ראשי תיבות, שס. כן? השס, שישה סדרים. ואמר, אף כי יש בידו כל החוכמות, אין החוכמות בעצמם הם עיקר בהישארות וקיום הנפש. ומה, בניגוד למה שסברו הפילוסופים, שההתעסקות בחוכמה זה מה שמקנה נצחיות, לפי דעת הפסוק, זה לא כך. זה לא העיקר. אף כי הם הכשר לקנות מדרגה יותר עליונה, מכל מקום, הן זה עצם הקיום הנצחי בעצמו, כי עצם הקיום הוא השם יתברך בלבד, אשר הוא נותן המציאות לכל על ידי הדבקות בו יתברך. כלומר, לא כמו שאמרו פילוסופים שהדבקות צריכה להיות בשכל הפועל. הדבקות האמיתית היא בשם יתברך. כן.
עכשיו, פילוסופים מתקבלים לנצחיות בשביל השכל. מה הכוונה הזאת? אנחנו
יודעים, תדוש ברוך בעולם הבא. למה מתקבלים הפילוסופים כשהם אומרים נצחיות בזכות השכל?
כאילו, למה השכל יביא לך בסוף?
אני אסביר לך למה. הם אומרים שיש במציאות, כלומר, יש לך שני, כלומר, שני תחומי מציאות. עולם ההוויה וההפסד, ועולם הבלתי משתנים, ככה הם קוראים לזה. עולם ההוויה וההפסד זה כל מה שיש על כדור הארץ. כל דבר שיש כדור הארץ הוא הווה ונפסד, הווה ונפסד תמיד. פירוש הדבר, אפילו מתכת חזקה מחלידה בסוף. כן? האדם מת. כל דבר משתנה. מה שאין כן, העולם העליון, העולם הנצחי, הכל בסדר שם, אין בעיות. הכל מושלם. מה יש שם? יש לך או גלגלים עם כוכבי לכת, או שחלים. שחלים נצחיים. בסדר? אתה איתי? אתה בשלב הזה עוד מבין? אז זה בדיוק מה שרציתי לדעת, כי אם לא, אז הייתי ממשיך ולא היית מביא. כן, לא, כי אני רוצה להמשיך הלאה על זה. מסבירים שיש בעולם הנצחי הבלתי מתקלה, יש לך שני סוגי דברים. או גלגלים, דיינו כוכבי לכת עם הגלגלים שלהם, שהם בלתי משתנים, או שכלים, שכל, כן, שכל, ראשי רבי שבות, שכלים. זאת אומרת, ישויות רוחניות, נצחיות, לא מתות. אתה הייתי? בטוח?
מה זאת אומרת,
הם אמרו שזה מה שהדת קוראת מלוא מלאכים, כן? בסדר. עכשיו, בתוך שלשלת השכלים, בתוך השלשלת הזאת, השכל האחרון, נקרא השכל הפועל, הוא נצחי גם כן, והוא מנהל את ענייני העולם הזה. יותר מזה, הוא זה שמוציא אל הפועל את שכל האדם. אז ככל שאדם יותר משכיל, הוא יותר ויותר מתאחד עם השכל הפועל הזה. ואז יוצא שהוא הופך להיות חלק מהנצח. ואז גם כשהוא ימות, הוא יישאר נצחי. נכון. ולכן אומרים הפילוסופים, לפי שהסברנו בערך 5 פעמים בשיעורים האלה, כן, כל ששלשלת השכלים וכו', אומרים הפילוסופים שמן הראוי לאדם לעסוק בחוכמה, כי על ידי החוכמה הוא מתאחד עם דבר נצחי. בסדר? כנגד זה המהר"ל יורה פה את כל הכדורים שלו. במקרה הטוב, בדרך כלל זה פגזים. כן. למה הם מגדירים את השכל בתור דבר נצחי? כי הם ראו שיש במציאות חוכמה עולמית. כלומר, הם ראו שדור לדור עובר, דור אחרי דור עובר, ואף על פי כן הם רואים שיש חוקיות ברזל בהוויה, והחוקיות הזאת נחקרת על ידי החוכמה. אם כן, ישנה חוכמה קדומה ונצחית שמנהלת את הכל. בסדר? זה יפה, זה אפילו שירי, מבחינה מסוימת. טוב, אז אומר המהר"ל, אבל הם טועים, זה לא נכון, לפי הגמרא, לא העיסוק בחוכמה הוא המקנה את הנצחיות. כן? כי מי שבאמת נותן את הנצחיות זה לא השכל הפועל, זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, כדי להיות נצחי, אתה צריך להיות דבק בשם, לא דבק בשכל. וזה שאמר שהוא משל למי שאמר לשלוחו, העלה לי חיטים לעלייה, לתת אותם באוצר, ואלה לו. כלומר, אלה כאן הכניס. ואמר לו, אם ערבת שם קו חומתין, אשר הוא המעמיד ומקיים את התבואה, מוטב. ואם לאו, מוטב שלא העלית. וכך, מי שאין בו יראת שמיים, שעל ידו הוא הקיום בו יתברך, ולא האהבה כאשר דבר זה ידוע למשכילים, אז צריך בעיקר יראה ולא אהבה. למה? זה דבר מעניין. לכאורה, אין לך דבר יותר יפה מן האהבה. אלא שבאהבה יש דווקא שניים. ביראה יש ביטול. אם אני אוהב מישהו, אז יש אני והוא, אז אין דבקות מוחלטת. יש רצון של דבקות, אבל הדבקות אינה מוחלטת, כי אני והוא נשארנו שניים. אם אני אוהב עד כדי התמזגות עם השני, אז אני כבר לא אוהב, אני מת. נכון?
זה אפשרי
בכלל? לא יודע אם זה אפשרי, אבל לו זה היה אפשרי. זו השאיפה המיסטית, כן? אצל המיסטיקאים הם מדברים על התאחדות עם האינסוף, עם העין, עם הנירוונה, עם מה שאתה רוצה. כן? דבקות כזאת שמאפיסה את הישות. יש גם ביטוי כזה אצל האוהבים, אצל בני אדם. כן? מכיר את הביטוי הסלנגי המפורסם, אני מת עלייך. כלומר, הביטוי הזה הוא ביטוי שמבטא באמת את הסכנה שיש באהבה, לכאורה. ולכן אפשר להבין מדוע הרווקים לא רוצים להתחתן, כי הם לא רוצים למות. מה אתה אומר? כי הם פשוט טועים במהות האהבה. כן? פעם דיברנו על זה כמה פעמים. כן, נו. איבדת אותי. אם מישהו אוהב מישהו, אז הם שניים. מה שאין כן ביראה, שיש אפסיות של הירא. כך שבבחינה מסוימת היראה היא דבקות יותר גדולה מאשר האהבה. זה מה שהוא אומר כאן. כן? וכך, מי שאין בו יראת שמיים, שעל ידו הוא הקיום בו יתברך, ולא האהבה, הוא אומר, כאשר דבר זה ידוע למשכילים, כי מי שיש בו יראת שמיים הוא דבק לגמרי, ולא כן האהבה. אף כי הוא הדיבוק בו יתברך, אין מחשיב עצמו, כאילו אין לו מציאות. כלומר, מי שאוהב לא אומר אני לא קיים. אין? רק שהוא מתחבר אליו כמו שני אוהבים, שמתחברים זה לזה. אבל היראה, מפני שהירא מאחר, אין מחשיב עצמו לכלום, הוא מבטל מציאותו אצל אחר, וכאשר הוא מבטל מציאותו אצל השם יתברך, נמצא שאין לו מציאות מצד עצמו. רק מה שיש לו מן השם יתברך, וזהו קיומו בוודאי, כן הנמצאים שום קיום אם לא בו יתברך. כן, טוב, בוא נתחיל ממך. דבר.
הרמב"ם מדבר על
כן. לא, מה שאתה אומר זה נכון. בדרך כלל מניחים שהאהבה גדולה מן היראה. בדרך כלל. אין תשובה מאהבה גדולה מתשובה מיראה, ועוד כמה דברים כאלה. פה המהר"ל מדבר על פנימיות היראה. לא על היראה במובן של אני ירא לעצמי, מפחד או משהו כזה. אלא יראה שהיא גם סוג של אהבה עליונה. זה הכוונה. בבקשה. כן, קוראים לזה יראת הרוממות, כן. אותו דבר מה שנאמר פה. טוב. כן, בבקשה.
ראינו באמת אהבה אמיתית, כמו הרב חיים לוין. הולך לרופא, אומר, לאשתו הרגל שלנו כואבת, של אשתו.
מי אמרת שהיה עושה את זה?
הרב
אריה לוין, כן. אמרת חיים. הרב אריה לוין, כן, נכון.
אבל לא הוא לקח את הכדורים.
כן, זה נכון. טוב. כן, האהבה, אף כי הוא הדיבוק בו יתברך, אין מחשיב עצמו כאילו אין לו מציאות, רק שהוא מתחבר אליו כמו שני אוהבים שחברו זה. אהבה ליראה, מפני שהירא מאחר אין מחשיב עצמו לכלום, מבטל מציאותו אצל האחר, וכאשר הוא מבטל מציאותו אצל השם יתברך, נמצא שאין לו מציאות מצד עצמו, רק מה שיש לו מן השם יתברך, וזהו קיומו בוודאי, כי אין לנמצא עם שום קיום אם לא בו יתברך. ומי שיש בו חוכמה, ואין בו יראת שמיים, הוא יותר רע, יותר רע ממה? ממי שאין לו חוכמה בכלל. כלומר, יכול להיות שאל אדם אין לו לא יראה ולא חוכמה. זה גרוע. אבל אם יש לו מלבד זה חוכמה בלי יראה, עוד יותר גרוע. כן. שהחוכמה היא סיבה להפסד כאשר מכיר בוראו ואינו ירא מפניו. ודבר זה מבואר במקומות הרבה בדברי חכמים. והדעת נותן כי מי שיש בו חוכמה ואין בו יראת שמיים, הרי יש לו הפרש והבדל מן השם יתברך, אחר שראוי להיות לו דבקות בו, שהרי הדבקות הוא מכוח החוכמה. כלומר, החוכמה שלך הייתה צריכה להביא אותך ליראת שמיים, ודווקא החוכמה שלך נתקע אותך מיראת שמיים. אז זה חוכמה שממיתה את האדם. אין, מה, גאווה, גאווה פילוסופית כזאת.
ההתחלה היא לא יראה? אתה אומר חוכמה מביאה אותך ליראה, אבל...
נכון, אם יש קצת יראה, אז החוכמה הביאה ליראה יותר גדולה. איך אמרו, אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה. אז ממה מתחילים? אלא אם אין קצת יראה, אין חוכמה. אם אין חוכמה, אין הרבה יראה. אין כי לא, אין בור ירא חטא גם, ולא עם הארץ חסיד. זה חוכמה. אין, הרבה פעמים אתה רואה אנשים, אתה שואל אותם שאלה בתורה, אומרים שתבח שמו לעד, אנחנו לא יודעים שום דבר, מה שהקדוש ברוך הוא אמר. מה שכתוב בתורה. זה אידיוט. ועוד, זה נחשב לצדקות להתנהג ככה. לא, זה לא, זה לא... הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. כתוב, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. לא עם חכם, לא עם שחל וטיפש הגוי הקטן הזה. כן.
למה שאנחנו צריכים לעמוד לפני אדם, מחלוקת מאיזה גיל, מ-60 לפי הקבלה, 70 לפי הזה, גם אם הוא לא ירא שמיים.
למה צריך לעמוד בפני זקן טיפש?
כן.
יש כבוד לזקנה, כי יש חוכמה עצימית לזקנה. זה... עצם זה שאדם עבר כך וכך שנים, זה סוג של חוכמה.
או, אבל זה לא טוב, אמרנו עדיף שלא יהיה לא זה ולא זה.
נכון.
אז אבל... אתה צריך לעמוד לו במצב כזה, אבל זה המדרגה הכי נמוכה למעשה.
מה? זה נכון.
חוכמה ויראת שמיים, לא. שתיהם ביחד, עדיף כלום.
אם אין לו יראת שמיים כן. לאותו זקן, אתה לא צריך לעמוד בפניו.
אבל רק השאר לא עומדים.
כן, זהו, בכוונה. אם הוא רשע אתה לא אומר, אז מה זה אין לו יראת שמיים? אז מה זה אין לו יראת שמיים? איך יכול להיות שאדם אין לו יראת שמיים? הוא הגיע לגיל 60 בלי יראת שמיים ואתה אומר שהוא לא רשע? קשה, קשה לקבל. כן. כן, שוטה יכול להגיע לגיל 60, אבל גם שוטה שהגיע לגיל 60 הוא קצת חכם. כי עברו עליו 60 שנה. כן.
שמה המחסום שמונע מהם, ואיך אתה משמע
חוכמה, ואין להם תאירה. מה הנקודה הספציפית שמונע? אם יש, אני יכול להמליץ על
איך אפשר
פשוט לנתב
את זה, נקודה שתפתח את המחסום,
ואדם
יוכל...
יפה. טוב, אתה שואל, איך זה שיש אנשי רפואה, אנשי מדע, שלכאורה היו צריכים להיות המאמינים הגדולים, כי הם רואים את מעשה השם הנורא, וחלקם הגדול אינם מאמינים. מה הדבר שגרם להם את החסימה הזאת? ומה אפשר לעשות כדי לפתוח להם את החסימה? הבנתי את השאלה שלך, נכון? יפה. תשובה. זה שאין להם אמונה, זה בגלל שהם לא התחילו עם האמונה. כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. צריך להקדים יראת שמיים לחוכמה. אם אין יראת שמיים קודם, החוכמה מזיקה. זה התשובה לחלק הראשון של שאלתך. כפי שאמר הרב צבי יהודה, הכל תלוי בגישה. לגבי החלק השני, אני עוד לא יודע אם דיקו.
לא, לגבי החלק הראשון, זה אמרנו לפני כן.
נו, אז מה הבעיה? כן, זה השאלה, זה החלק השני של שאלתך.
לא, לגבי מה שהרב אמר, לא למה אין להם. למה אין להם?
מה משאיר אותם ככה?
לא, כן. מה משאיר אותם ככה? מה חוסם אותם?
מה חוסם אותם? התשובה היא, מה שחוסם אותם זה חוכמתם. מרוב חוכמה אין להם פנאי ליראה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור להם? מה שצריך לעשות, יש שתי אפשרויות. האפשרות האחת האכזרית, אבל היא קיימת, לרוקן אותם מחוכמה, להתחיל עוד פעם מיראה, ואז עוד פעם חוכמה. יש מצבים שאדם חוזר להיות ילד. יש מצבים כאלה.
כמו רבי זרע.
הנה, רבי זרע, הוא למד חוכמת בבל, רוצה לקנות תורת ארץ ישראל, הוא מרגיש שחוכמת בבל מעכבת. אז הוא מתענה כדי לשכוח את החוכמה הבבלית, כדי לקנות את החוכמה הארץ ישראל. יש דברים כאלה. אני זוכר לפני שנים רבות, היה אדם שבא למכון מאיר, והוא היה בעל תשובה, היה לו ספרות רבה, לועזית, מאוד יפה, כלומר ספרים טובים של גדולי הסופרים, והיה לו את זה בבית. יום אחד הוא אומר לי, תשמע, קשה לי עם הספרים האלה, מה אני אעשה? הם מעכבים את יראת שמיים שלי. אמרתי לו, רגע, מה הבעיה? זה ספרים טובים, זה לא ספרים של יראת שמיים, זה ספרות טובה, זה לא דברים רעים. הוא אומר, כן, אבל אצלי זה מפריע. אז אני רוצה לזרוק את זה. אתה יודע איפה אפשר אולי לשרוף את זה? אמרתי לו, תשמע, יש לי עצה בשבילך. לא, נתתי לו עצה אחרת. אמרתי לו, שים אותם בארגזים, כל הספרים האלה, שים אותם במחסן שלך. בעוד 3 שנים תוציא אותם בחזרה. וכך עשה. וזה הועיל לו. כלומר, יש שלב שאדם כאילו צריך לוותר על חוכמתו. לחזור להיות ילד. אגב, כל אחד מאיתנו עושה את זה. כשאדם מתוודה ביום הכיפורים, הוא חוזר להיות תינוק. עכשיו, זה דבר אחד. זה אפשרות אחת.
לא, בשביל זה צריך בסיס של רצון.
נכון, נכון.
מה זה בראש?
אז האפשרות השנייה, זה מה שאומר הרב קוק לעשות. כי הרב קוק מאבחן שהמחלה של הדור שלנו זה בחוכמה. כן, שהדור הזה נוטה אל מעשים רעים לא מפני שפלות הרוח, אלא דווקא מפני גודל חוכמתו. מה שצריך לעשות, לתת לו חוכמה עוד יותר גדולה עם יראת שמיים. כלומר, צריכים להיות בעלי יראת שמיים עם חוכמה שיפגשו איתם. לא, צריך שמישהו אחר, מבחוץ, שיש לו יראת שמיים וחוכמה, ייפגש איתם. אני זוכר, לפני כמה שנים, היה פה תלמיד, זה טוב ללמד כמה שנים, כן? כי ככה צוברים כל מיני ניסיונות וזה. למשל, עוד כמה שנים אני אספר את הסיפורים שהיו פה בכיתה. מפריע לך?
זה התמיד שהיית עורד על כל השיעור.
לא, זה לא, אין דבר כזה.
לא מפריע לי כזה.
אני יורד על תלמידי?
אתה מתכחס.
אני לא שמתי לב. באמת? תצביע על מקרה כזה, אני לא יודע. טוב, בקיצור. היה מקרה של תלמיד שהלך ללמוד באוניברסיטת בר אילן. שגם היא, אגב, ברמה לא גבוהה, היא ברמת גן. אבל... הלך ללמוד. שאל אותי, תגיד, האם מותר לי ללמוד שם? אמרתי לו, אין שום בעיה בתנאי אחד, שאתה נשאר בקשר איתי. אם אתה נשאר בקשר איתי, מותר לך. אתה לא נשאר בקשר איתי, אסור לך. אז הוא מגיע כל שבועיים למכון, עם רשימת השטויות שנאמרו שם, והייתי מסביר לו. אז מעניין, אני חושב איך שדברים לפעמים תלויים, באמת בגישה. אסביר לכם מה. יש בגמרא במסכת... אתה זוכר איפה? על רבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל, הרומאים רצו להרוג אותו. אז הוא ברח, ואז הגיע קצין רומאי לביתו, ואמר, בעל החותם מתבקש, בעל החותם מתבקש. מה הקשר בין רבן שמעון גמליאל לבין בעל החותם? אז וכי זה אומר שאולי שרבן שמעון גמליאל לא אף גדול? מוזר קצת, נגיד, בעל החותם מתבקש. מה? כן.
יסוד אנטישמי.
כן, אגב, מצאו ציורים עתיקים בתקופת בית ראשון של יהודים. לא כן, מה אף הזה? כן. אבל ההסבר האמיתי הוא פשוט מאוד. רבן שמעון גמליאל היה נשיא. עכשיו, בלטינית, נסוס זה אף. אז הוא אמר, אני רוצה את הנסוס. נסוס? בא לחותם. מה? כן, נשיא, נשיא עם הטייה, נסוס, אז זה הכוונה, בא לחותם.
כמו שאף הוא בולט מהגוף.
לא, 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 זה הכוונה. נשיא, נסוס. עכשיו, את זה אני למדתי פעם. עכשיו, הגיע אותו בחור שלמד בר אילן, בפגישה הדו-שבועית שלנו, הוא אומר, הרב, הם אמרו שבא לחותם, אז אני לא נתן לו לגמור, אמרתי לו, נסוס? אז הוא אומר לי, מה, אתה יודע את זה? זאת אומרת, לא עצם התשובה לשאלה היא העיקר, אלא אם אתה יודע מראש או לא. זאת אומרת, כלומר, המרצה כנראה חשב שהוא אומר משהו גרנדיוזי כזה, שאתם תראו, הרבנים לא יודעים את זה. אז ברגע שהוא יודע שהרבנים יודעים את זה, זה כבר מוציא את כל האוויר מהגלגלים. בסדר? אז זה הרבה פעמים, זה התשובה לשאלה שלך. איך נפגשים עם הדברים האלה? כן, יש פה שאלה. כבוד הרב, אם כך, מה לגבי ודבק באשתו והיו לבשר אחד? אה, יפה מאוד. מה אומר רשי? איך הדבקות?
בילד.
כי באמת אין דבקות בין שני הגופים. זה לא דבקות, זה צמידות. אבל מה גורם להם להידבק באמת? זה המשותף שיוצא מהם. אבל עד, יפה מאוד, הנה, הירה מיוחדת נכונה. קשורה זה לא דבוקה. בסדר, בואו, לא נעבור עכשיו על כל התנ"ך. טוב, אז איפה היינו? אז זה ההבדל בין היראה לבין החוכמה. טוב, ומי שיש בו חוכמה ואין בו יראת שמיים, הוא יותר רע, שהחוכמה הוא סיבה להפסד, כאשר מכיר בוראו ואינו יערה מפניו. ודבר זה מבואר במקומות הרבה בדברי חכמים, והדעת נותן, כי מי שיש בו חוכמה ואין בו יראת שמיים, הרי יש לו הפרש. והבדל מן השם יתברך אחר שראוי להיות לו דבקות בו, שהרי הדבקות הוא מכוח החוכמה. אבל אם אין בו חוכמה והולך אחר יצרו, הנה הוא נפרד מן השם יתברך כאשר יש לו ריחוק בעצור מן השם יתברך. אבל זה שראוי מצד החוכמה שיהיה לו קירוב אל השם יתברך והוא שר מאיתו, ודבר זה בוודאי יותר רע, ואין להאריך כאן בזה. ואמר עוד שם, כלומר בסופו של דבר כן החוכמה באופן אמיתי הייתה צריכה להביא אותו למסקנה של דבקות, אבל הוא לא הגיע למסקנת הדבקות, יותר אבישי, מה קרה לך? הלו, איפה אתה? רואים. כן, ואמר עוד, שם. אמר רב כהנה, מי שיש בו חוכמה, ואין בו יראת שמיים, למה הוא דומה? לגזבר, שנמסרו בידו מפתחות הפנימיות, ולא נמסרו בידו מפתחות החיצוניות. זה בגמרא. באור זה, כי מי שאין בו יראת שמיים, הרי הוא נפרד ונבדל מן השם יתברך. ואחר שהוא נפרד ונבדל מאיתו, מה מדרגה עליונה פנימית יקנה? שהחוכמה יקנה על ידה מדרגה עליונה פנימית. ואחר שיש לו ריחוק ממנו יתברך, מה יקנה? ולכך מדמה אותו למי שיש בידו מפתחות הפנימיות, ואין בידו מפתחות החיצוניות. כי כאשר אין בו יראת שמיים, הרי הוא מתרחק מן השם יתברך לגמרי. ואין לו התחלה לכנוס. ואם כן, למה יקנה מדרגה פנימית שקונה האדם על ידי החוכמה? המשך הגמרא. מכריז רבי ינאי, חבל עד דלת לביתה ותרעה לביתה עביד. פירוש. כי יראת שמיים עושה לו בית אצל השם יתברך. שעל ידי יראה הוא עם השם יתברך. ושם ביתו ומשכנו. זאת אומרת, זה המשמעות. להסביר את המשפט לתרגם אותו. להסביר זה מה שעושה המהר"ל. אז צריך שנתרגם את המשפט. טוב, עוד פעם. לאיזה שפה אתה רוצה? טוב, מכריז רבי ינאי, חבל על דלת לביתה. כלומר, חבל על מי שאין לו בית, ותרעה לבית העביד, ושער לבית עושה. הוא בנה לו שער לבית שלא קיים. משקיע בשער. חבל, קודם כל תבנה בית. בסדר? אז הוא מסביר, מה זה הבית? זה היראת שמיים. מה זה השער? זה החוכמה. נכון. בסדר, אז כל פעם, למשל, לפי צורך העניין. זאת אומרת שיש דבר שיש ודבר שאין. אז הוא אומר, כי פירוש, כי יראת שמיים עושה לו בית אצל השין ברך, כלומר, בית זה הכוונה להרגיש בבית. זאת אומרת, יש אינטימיות, צמידות, שייכות. אז מי, כי יראת שמיים עושה לו בית אצל השין ברך, שעל ידי יראה הוא עם השין ברך, ושם ביתו הוא משכנו. כי השין ברך הוא מקום ובית לכל הנמצאים אשר הם דביקים בו יתברך. שימו לב לביטוי, ביטוי פנתאיסטי כמעט. כן? השם יתברך הוא מקום לכל הדביקים בו. כן? כאילו שדביקים בתוכו, בקרבו. וכאשר אין לו בית דירה כלל, אחר שהוא יתברך מקום הכל, והוא עושה שער לבית, וזו החוכמה שנקרא שער, שעל ידי החוכמה מתעלה האדם אל מקומו ומדרגתו אשר יש לו אצל השם יתברך, אשר הוא ביתו. לכך הוא דומה למי שאין לו בית ועושה לו שער, שהוא הכשר הבית. כי למה לא ההכשר? אחר שעיקר הבית אין לו. הרי ביארו בחוכמתם שהחוכמה הוא הכשר בלבד. שלא כדעת הפילוסופים. כן, הכשרה. כן. ואין קונה בזה הנצחיות בעצמו, אבל המציאות הנצחי הוא ביראת שמיים. וכתכתיב, יראת השם היא אוצרו, שעל ידי יראת שמיים הוא דבק בו יתברך, וזהו אמיתת דעת התורה. ואין צריך ביאור יותר. סליחה, אני לא הבנתי. נכון. על ידי יראה, אז החוכמה עוברת דרך האדם, הופך להיות צינור, ואז החוכמה שלו אינסופית. זה כמו שאדם ירצה לקלוט את כל האוויר שבמציאות, כל האטמוספירה בתוך הריאות. התפוצצו. אבל יש כן אפשרות לנשום את כל האטמוספירה. אתה מכניס קצת, מוציא קצת, מכניס קצת, מוציא קצת. בסוף אתה נושם את כל האטמוספירה. כן.
ראינו עם משה ובצלאל שבנו את המשכן, משה רבנו התעסק, מה שעניין אותו זה הפנים, ובצלאל התעסק עם הדברים בהתחלה החיצוניים.
נכון. נו.
אז איך זה יוצא שכאילו בצלאל מה התעסק עם כל משה קודם?
לא יודע אם זה בדיוק מקביל למשל הזה. זה צחול, זה דברים אחרים. טוב. ובכן, כן. בבקשה, דבר, עודד. אתה בשידור ישיר, כל המדינה שומעת אותך עכשיו.
גם בשמיים.
רציתי לשאול, אמרנו שכדי לדחות בחוכמה באמת שתעשיר אותנו צריך יראת שמיים בסיסית.
כן.
שאלה איפה היא מושגת, אם לא על ידי חוכמה. ושאלה שנייה, לגבי היוונים, האם אצלהם היה מושג של יראת שמיים?
טוב, שתי שאלותיך, שאלות עמוקות. אם אמרנו שצריך יראת שמיים לפני החוכמה, איך היא מושגת בלי חוכמה? שתיים, האם אצל היוונים היה מושג של יראת שמיים? טוב, תשובה. יראת שמיים בסיסית היא סוג של חוכמה מובנית. כן, הרי מה נאמר? אתה חונן לאדם דעת. מה זה חונן? מתנת חינם. כלומר, יש איזו תשתית בסיסית של חוכמת הלב, קוראים לזה באדם. אחר כך, וחוננו מאיתך דעה ובינה והשכל, כלומר, אתה מוסיף חוכמה. זה חוכמה מובנית.
כלומר, אדם יוצא לטבע, הוא רואה הר גדול...
לא, לא, זה בקרבו. זה בקרבו של אדם.
כן, אני אומר, אז הוא, לדוגמה, יוצא לטבע, רואה הר גדול, מתחיל לקבל פרופורציות,
וזה הכוונה? לא. אני תיקנתי, הבנתי מה שאתה רוצה לומר, זה פשוט לא נכון. אדם יוצא לטבע ורואה הר גדול, אז הוא מרגיש קטן מול הטבע, לא מול הקדוש ברוך הוא. זה ההבדל. יכול להיות שתבונן בטבע תיתן לו מושג של יראת שמיים. למשל, האריז"ל אומר שראוי לאדם לגור במקום שמהחלונות רואים את הרקיע. כי מראה הרקיע גורם ליראת שמיים. לכאורה, מה הקשר בין הרקיע לבין השמיים? אין שום קשר, כן? אבל אף על פי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, שיש איזו מין סגולה בכחול הזה, לפתוח לנו את הלב. עכשיו, לגבי השאלה על היוונים. האם היה אצלם מושג של יראת שמיים? תלוי למה מתכוונים. אם הכוונה נאמנות לעולם הערכים, בהחלט. כן, אפשר להגיד שהייתה להם יראת שמיים במובן הזה שהם היו נאמנים לערכים שהם הכירו אותם כערכים אלוהיים. כן, למשל סוקרטס היה אחד כזה. כן. סוקרטס היה מוכן למות על הדבר הזה. כן, אריסטו למשל, כשהתחילו לרדוף אותו, אז הוא ברח. כי הוא אמר, הוא לא רוצה שיעשו פשע נוסף נגד הפילוסופיה. הגדרה יפה, לא רוצה. כן. כן, כן.
גם אתה היה בני בחכמים.
זה לפני. זה לא אותו דבר. עכשיו, לגבי... אבל השאלה אם יראת שמיים במובן הזה של יחס אל האינסוף, זה בוודאי לא. אולי אצל אנקסימנדרוס היה משהו כזה. כן? אבל אצל סתם היוונים, המושג של יראת שמיים היה רחוק מאוד, כיוון שהם לא התייחסו אל האינסוף. יותר מזה, אריסטו אומר שדבר שלם הוא דבר שיש לו גבולות. דבר שאין לו גבולות זה דבר חסר. בדיוק הפוך מאשר אצלם. המהר"ל כותב את זה? איפה הוא כותב את זה? בבאר הגולה? לא זוכר, תראי לי. טוב. פרק, יהודה, כן.
חכמנו תקנו ברכה לאחד שבא מהים, ואחד שיצא את הסורים והכל. משמע שקשה לאדם האנושי להסתכל על הבריאה ולהודות לקדוש ברוך הוא. היו צריכים לחכמנו לבוא לתקן ברכה, שהאדם מטבע הדברים, בים, מודה לקפטן, הוא הציל אותו.
כן.
הוא ניווט אותו. לא דבר במדבר הכל. נראה שזה קשה מאוד להשגה. אדם מסתכל ככה ואני מחובר לקדוש
ברוך הוא. כן, כן, אני מסכים איתך. אני בהחלט מסכים איתך. זה לא טריוויאלי להרגיש יראת שמיים כשאדם עומד מול הטבע או מול הכוחות. בהחלט. זה שהיום אנשים אומרים, אני הסתכלתי בעולם וגיליתי את הקדוש ברוך הוא, זה סוג של בלוף. למה? כי זה רק בגלל ששמענו מהמסורת הדתית על זה שיש מי שברא את העולם, שכאשר אני מסתכל על העולם, אני אומר שיש בורא עולם. אבל בימי קדם, לפני ששמעו את זה מאיתנו, כל אלה שהסתכלו על הטבע, עשו מהטבע האלוהי. בהחלט, כמו שאתה אומר. אני בהחלט מקבל את זה. כן.
הרב, אברהם אבינו לא עשה מן הטבע אלוהים. בסופו של דבר הוא הגיע לאיזשהו מסקנה, שהוא לא יודע מה קורה.
אברהם אבינו היה לו ענווה. זה בדיוק העניין. הוא הסכים להישאר בספק. כן? הוא אמר, אפשר בירזו בלא מנהיג. ברגע שהוא הותיר מקום לא יציב באישיות שלו, הוא נתן מקום לגורם חיצוני לחדור לתוכו.
אבל זה מוכרח המציאות.
מה?
להגיע למקום כזה.
לא, לא מוכרח המציאות.
מישהו
הגיע, אבל רוב בני האדם לא רוצים להגיע לזה. לכן יש כתוב, והאמין בשם והיחשבה לו צדקה, שזה היה זכות של אברהם. זאת אומרת, לאברהם זה היה חידוש, שהוא ויתר על היציבות שהעולם מקנה. כן? בדרך כלל, אנשים רוצים יציבות. לכן אנשים הרבה פעמים אומרים לך, אני לא רוצה לשאול שאלות כי אני מפחד לא למצוא תשובות. מכיר את העמדה הזאת?
לא למצוא תשובות.
שלא למצוא.
אני אומר שאפשר להכניס את מה שאברהם אבינו מצא כחלק מחיפוש האמת. זה לא משהו...
אבל יש נקודה מוסרית בהתנהגות של אברהם אבינו. יש מימד מוסרי, הענווה שיש את זה. כן, בבקשה. מורה מלכות.
ונגיד לידי יראת שמיים, למשל, מערכת רמזורים שיש בכביש צריכים לעמוד בחיפות הרמזור מסוים. כדי התבטלות מסוימת, כי אני עכשיו מודל פותח את מידי הסבלנות שלהם. מתבטל איזו צורה כלשהי של מידה. גם סוג של מורה מלכות.
אני מסביר, אפשר, ודאי. גם מורה מלכות מחנך ליראת שמיים. בתנאי שאתה כבר יודע על ריבונו של עולם. כן. זה כמו ש... תמיד תלמידי ישיבות, בני ישיבות בצבא, הם אומרים שאפשר ללמוד יראת שמיים מהממקף. אם אתה כל כך ירא מהממקף, מה כפר ריבונו של עולם. כן. יראת
השמיים הבסיסית שאני יודע, יכול להיות שהיא גם כן
מחוסה
וצריך
לנער אותה עם חוכמה? ודאי, ודאי, ודאי. האם צריך לנער עם חוכמה? לפעמים. לפעמים יש כל מיני חסימות. כן, יש כל מיני חסימות. סך הכל, יש תמיד נקודת מוצא ראשונית, שהשאלה היא מאיפה היא באה. למשל, אפילו בין החכמים, בלי קשר ליראת שמיים. אם אדם, נגיד, מתווכח עם חברו, אז יש הנחת יסוד מובלעת בעצם הוויכוח, שיש על מה לדבר. כלומר, שדרכי החוכמה עשויים איכשהו לפתור שאלות. אבל אם יבוא אדם ואומר, אין על מה לדבר בכלל, אז עמדת הלץ, למשל, אז אין מה לדבר. כלומר, תמיד יש הנחת יסוד מובלעת, ראשונית, כלשהי. למשל, רבנו סעדיה גאון, יש לו... קטע ממש פתטי במאמר ראשון של אמונות ודעות. הוא מביא שם 13 שיטות ליחס למקור המציאות. השיטה הראשונה אומרת שהעולם נברא, זה מה שאנחנו אומרים, לבריאות, ויש 12 שיטות אחרות. עכשיו, 12 השיטה, ה-13, אומר הרבנו סעדיה, זה אלה שאמרו שאי אפשר לסמוך לא על השכל ולא על החושים. ואז רבנו סעדיה אומר שכשאתה שואל אותם, נו, כשאתם אומרים שאי אפשר לסמוך, זה מסקנה שכלית או חושית או לא זה? אז הם אומרים, כן. כלומר, עושים ממך צחוק. אז רבנו סעדיה אומר שהפתרון עם האנשים האלה זה לתת להם מכות ולהרעיב אותם. למה? הוא אומר, כי כשאתה נותן להם מכות, אז הם יודו בחושים. וכשאתה מרעיב אותם גם כן, שהם מודים ברעב ובצמה. אז לאט לאט בסוף אתה תעלה אותם. אבל הוא אומר, ואם גם זה לא עוזר? הוא אומר, אז יש להתייאש מהם. עכשיו, זה, כשקראתי את זה, זה עשה לי הרגשה של פתטיות. זאת אומרת, יש מקום שבו החוכמה נעצרת. היא נעצרת ברצון של העיקש. זאת אומרת, עצם הדיבור זה כבר מניח איזושהי חוכמה מינימלית. בואו, בבקשה. לכן מעניין שהספר תהילים אומר שאין ללץ עתיד. הלץ זה מי שאומר שאין משמעות לכלום. כן, מה אתה אומר? אמרנו,
בסוף שהוא קודם, שיסבירים מה זה יראת שמיים.
אני הסברתי קצת מה זה יראת שמיים. יראת שמיים, אמרתי, זה היחס אל האינסוף. זה פתיחות. עכשיו, צריך להבין. יש שירת השם, יש שירת שמיים. שמיים, הכוונה, מכלול הערכים שאנחנו מייחסים, שאנחנו מייחסים להם ערך אלוהי. כך שאפשר להגיד שיש פה שלוש מדרגות, כביכול. ריבונו של עולם, שנותן מקום לערכים, ויש האדם הנאמן לערכים האלה. אז מקום הערכים, אנחנו מכנים אותו שמיים. כן. הוא פתוח לערכים כשהוא מכיר שם מאת השם. ולכן, אפשר לומר, אנשי דור הפלגה, למשל, הייתה להם יראת שמיים. הם יראו שמה השמיים יפלו להם על הראש. כתוב מפורש. מדוע הם עשו את המגדל? כי הם אמרו, כן, אמרו, אחת ל-1656 שנה הרקיע מתמוטט, בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, הם רצו לעשות עמוד תמך שיחזיק את השמיים. זאת אומרת, הייתה להם יראת שמיים, הם פחדו שהשמיים ייפלו להם על הראש. זה הדבר היחיד שהם פחדו ממנו. ומה המשמעות של היראה הזאת? מה זאת אומרת שהרקיע מתמוטט? הם התכוונו ודאי למבול. שהמבול בא כאשר האדם נשפט על ידי הערכים שמקובלים עליו. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא שפט. אז אם ככה, זאת אומרת שהשמיים ירדו על הארץ.
דור המבול הבין שהוא לא בסדר?
ודאי, אם דור המבול לא הבין שהוא לא בסדר, אז הוא היה פטור. זאת אומרת,
שכל השנים שקודם עוד לא נפל לו
הסימון,
רק...
לא, זה שקרה, שמה שהם חטאו לפני האלוהים. נכון? זאת אומרת שיש, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה דבר אחד, והם עושים הפוך. ואז השמיים יורדים על הארץ, והאדם נשפט. וזה יראת השמיים. מה עשו אנשי דור הפלגה? רצו ליצור חברה שלא יודעת שיש אלוהים. ואז היא גם תהיה פתורה מן הדין. הם רצו להשתמש בסעיף של התינוק שנשבע. להפוך את כל האנושות לתינוקות שנשבו. היה אדם אחד שידע מה הוא עושה. כבר צריך להיות לפחות אדם אחד שיודע שזה מה שהוא הולך לעשות. אז באמת המייסד של השיטה, נמרוד, אמרו חז"ל, הוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון נמרוד בו. כלומר, הוא היה אדם עם מסירות נפש עצומה. כדי להציל את האנושות מהקדוש ברוך הוא, הוא היה מוכן לאבד את החלק האישי שלו. אתה מבין שזה אדם גדול. אלא שהתוצאה הייתה מרושעת. יש פה שאלה. אין יראת שמיים גדולה? הם הרי מוכנים להתאבד בשביל להרוג יהודים בגלל שככה אמר הרבי שלהם. סליחה אם השאלה לא הכי קשורה. לא צפיתי בתחילת השיעור, בוקר טוב. מה זה אין יראת שמיים גדולה? מי אמר ש... לא יודע. אנחנו דיברנו עכשיו על היוונים. השאלה הייתה האם אצל היוונים המושג של יראת שמיים. הייתה עכשיו כנראה רומז למתאבדים, המוסלמים, שיש להם כאילו מסירות נפש. מסירות נפש זה לא יראת שמיים. זה יכול להיות סוג של מחלה נפשית. סוג של זווה ופלצות. למשל, כשאותם המתאבדים עושים הכל כדי להרוג כמה שיותר יהודים, ולהוסיף יחד עם זה קצת מסמרים וגם וגם חומרים, כמה חיידקים וכו', וירוסים. כשהם עושים את זה, אין פה מסירות נפש במובן האמיתי. יש פה הערצת המוות, וזה משהו אחר לגמרי. זה סוג של, תפיסה הייתי אומר, של בוז לכל הערך של החיים. כן, בבקשה. מה היחס בין יראת שמיים לבין דרך ארץ? אין הבדל גדול. כלומר, יראת שמיים זה חלק מהדרך ארץ שקדמה לתורה.
למה אנחנו, כביכול הדרך ארץ, אבל כביכול המקור של הערכים,
הוא
מהארץ,
הוא
מהשמיים?
לא. דרך הארץ זה שיש לאדם יחס אל השמיים. יראת שמיים זה אחד המרכיבים של הדרך ארץ. לא, דרך ארץ קדמה לכל. מתוך הדרך ארץ מתפתחת יראת שמיים, מתוך יראת שמיים ניתנה גם תור. כן.
הרב אומר שבוז למוות זה דבר לא טוב.
נכון, בוז לחיים. בוז לחיים, הערצת המוות. יש הערצה של המוות, כן, ודאי, אצל המתאבדים יש הערצה של המוות. יש אפילו מרכיבים אירוטיים לתפיסה הזאת. לממד, כן? בבקשה.
לכאורה לא קשור, אבל אם כן קשור, כי הרב הזכיר את הנמרוד ואת פעולתו, בעצם אני זוכר מעובר ששמעתי שהבן של נמרוד היה אולי עשר או משהו כזה, היה לו איזה בן שהוא הלך ואמר לו תשרת את אברהם, ואני לא זוכר אם הרב יכול להעיר על זה.
אתה מדבר על מדרש שאתה לא בדיוק זוכר אותו ואני לא מכיר אותו, אז אני לא יכול להגיד כלום. כן.
אז למה יש הרבה מקומות גם שמחזירים בתשובה שהעניין שלהם זה, ההתחלה זה דרך הטבע, אז זה טעות או שזה דבר? כי אנשים בכל זאת באים לזהירה בסיסית. הזכרת את אברהם אבינו שהיה לו מקום לספק, וזה נתן, זה נתן מקום לאמונה.
חוזר על שאלתך. יש מקומות שמחזירים בתשובה על ידי התבודדות בטבע. האם זה, היי, אני רוצה לחזור על שאלתך. יש מקומות שבהם מחזירים בתשובה על ידי התבוננות בטבע. האם זה לגמרי טעות או שיש לזה מקום, והלא גם אברהם אבינו אמרת שהוא הגיע לספק.
לא. שאברהם אבינו,
כן?
היה לו, זאת אומרת, הוא התבונן בשמיים, אבל היה לו מקום רק שהוא השאיר.
נו.
שיש משהו שיצר את זה. אז השאלה זה שאנשים באים למקומות האלה שמחזירים אותך בתשובה שאומרים לך תתבונן בטבע, גם להם יש איזו יראת שמיים קטנה. אז זאת אומרת שזה...
אני אגיד את זה. אני אגיד, מה שקודם. נאמר ככה. אלה שמנסים להחזיר בתשובה דרך ההתבוננות בטבע, יש לזה קצת מקום אם יש לאדם קצת יראת שמיים. בסדר? עכשיו, אצל אברהם אבינו לא היה שום מסקנה שיש משהו שברא את זה. לא היה. אלא אולי מקסימום מישהו, אבל לא משהו. זה הבדל עצום. זה פשוט ההבדל בין הכל. כן? אבל אברהם אבינו גם לא הגיע למסקנה שיש מי שברא. הוא נתן מקום למי שברא, אם ישנו, שידבר עמו. עכשיו, זה ההבדל עצום בין מה למי. משהו זה אימפרסונלי. זה בעצם אלוהים בתור גלגל גדול במכונה מורכבת. או תוכנת המחשב הגדולה בקוסמוס. זה לא מישהו, זה לא בעל רצון. זה בסוף של דבר חלק מהטבע. כאילו יש סופר טבע, שמקיף גם את אלוהים וגם את העולם. זה התפיסה הפנתאיסטית המצויה אצל הדתיים של הסמינריונים להחזרה בתשובה. לעומת מה שתורת משה אומרת, שריבונו של עולם הוא מישהו. מישהו שפורט את הגבולות של החוקיות. בעל רצון. כן, בבקשה. טוב.
השילוש של חז"ל בחוכמתו מתקיימת ואינה מתקיימת בקדימות של יראת שמיים בחוכמה. אז אם יש איש מדע שהכל כל מתקיימת, הכוונה היא שבעצם היא נקשרת לנצחיות, לאינסוף.
נו, מה השאלה?
בא איש מדע ואומר, מה אכפת לי מהנצחיות? אני מתפתח בחוכמתו, הוא לומד יותר על חוכמת המדעים והפיזיקה וכן הלאה.
מה אתה רוצה?
בעצם, מה זה המינוח הזה של חז"ל, שאומר מתקיימת ואינה מתקיימת?
מה זה עם מי ש... יראת שחוכמתו, כלומר יראתו, אין חוכמתו מתקיימת.
כן.
היכולה מתקיימת. מתקיימת, אתה אומר.
או מתקיימת, או לא מתקיימת, תלוי בקדימות של מה למה.
לא, אבל אתה שואל, איך זה יכול להיות שזה תלוי בזה? הרי יכול להיות איש מדע שיתעסק בחוכמה, בלי יראה, ותתקיים חוכמתו.
אבל קודם נבין מה זה מתקיימת.
אז אתה שואל, איך אמרו שהיא לא מתקיימת? הרי לכאורה מתקיימת. תשובה, לא מתקיימת. כי אם אין יראת שמיים, אז הוא בוודאי גם יתאה במציאות. כלומר, אם אין יראת שמיים כלשהי, אז הציור שלו של המציאות יהיה חלקי. עכשיו, יש פה שאלה נפלאה. סליחה מכבוד הרב, לתפוס גבעות בשומרון זה יראת שמיים? תשובה, זה אחלה יראת שמיים. כל הכבוד לצדיקים האלה שהולכים ותופסים גבעות בשומרון ומוכנים למסור את הנפש כדי להציל את כל יושבי גוש דן השונאים אותם. יש לך אהבה גדולה מזו, יראת שמיים גדולה מזו, שהכל למען השם יתברך, הם מוכנים לסבול את כל העלבונות, כולל של שואלי האינטרנט, ולו רק להיטיב עם הדורות הבאים למען השם יתברך. אשרי חלקם, תחזקנה ידיהם, ירבו כמותם בישראל, אשריהם ואשרי חלקם. בסדר? לא יודע מה הייתה הכוונה של השאלה, אבל אם יש צורך. כן.
בזמן אברהם הייתה
יראת
שמיים?
אז זה קשור לאותה שאלה, האם בזמן אברהם הייתה יראת שמיים? הייתה יראת שמיים במובן מסוים, אבל לא במובן של יחס אל האינסוף, זה בדיוק העניין. טוב, עד כאן להיום. שלום.